שלום לכולם, בוקר טוב. אנחנו כבר, איך אומרים, בצבא, נגענו בקיר. אנחנו מגיעים בשיעור השישי בסדרת השיעורים בספר יונה, מתוך 10 שיעורים. השיעור מוקדש לעילוי נשמת דוד, בן אסתר ועזיז, בן מנוחתו עדן. אנחנו, בואו נראה. לגעת בקיר זה ביטוי צבאי, שזה כבר. עכשיו, עברת את החצי. אז עכשיו, עכשיו במקרה שלנו זה ממש מדויק, כי אנחנו בעצם בשיעור האחרון, בשיעור 5, סיימנו את פרק ב'. ספר יונה דיברנו בשיעור מספר 1, שהוא מבנה מאוד מאוד בולט בו, השתי מחציות מאוד מאוד שונות, פרקים א' וב', תמת פרקים ג' וד'. בשיעור הקודם אנחנו עסקנו בתפילתו הייחודית של יונה, תפילה ממעי הדגה יותר נכון. עמדנו על כך שבניגוד למצופה, למה שחשבנו, עיון בסיסי בתפילה, בתוכן שלה, בסגנון שלה, מראה לנו שלא מדובר בתפילת ישועה, אין כאן זעקת שבר, תחינה להצלה מיידית, כי הגיעו מים עד נפש, ולפי כל הפרמטרים, אין הפרמטרים הספרותיים העיצוביים, אין הפרמטרים התוכניים, מדובר בתפילת תודה, מה שגם בפרט שהיא מנוסחת בלשון עבר, וזה הוביל אותנו לעסוק בשאלה, תהינו, מדוע יונה מתפלל תפילת תודה בעודו שרוי במצוקה, ומי שלא התנסה אז להיות במעי הדגה 3 ימים, זה מצוקה. בסדר? הוא עוד לא זכה לישועה, ועם זאת התפילה מדברת על מצוקה שהוא חווה בעבר, וכעת הוא אומר תודה, ועצם התודה שלו הבאנו כמה סברות, אבל עצם היא כך שהקדוש ברוך הוא לא מוותר עליו, לא התייאש ממנו, ואת זה הוא גילה ביותו נאבק בתביעה, שדיברנו על זה בשיעור 4, ואז הקדוש ברוך הוא מזמן לו דג גדול שהציל אותו, ודווקא הדג שהוא היצור הראשון שלמעלה ונפש חיה, ראינו את החידוש הנפלא של רבי צדוק הכל מלובלין פרי צדיק, ולכן יונה מודה לקדוש ברוך הוא על הישועה האמיתית שלו, על זה שהוא כבר לא רוצה למות, שהוא בוחר בחיים. אחרי זה התבוננו במבנה הספרותי של התפילה, ראינו שהיא מורכבת משתי מחציות, נכון? שכולם מסתיימים ביחס של יונה ל, אך הוסיף להביט אל היכל קודשך, היכל הקודש, דיברנו על על החשיבות של יונה להיכל הקודש, לבית המקדש, והסברנו על פי הדיוק בתחילת פרק א' וירד יפו, שאם הוא מגעת החפר זה לא יכול להיות, אלא, כן זה לא ירידה, זה מישור החוף, אלא שהוא בעצם היה על פי הירושלמי, על פי הירושלמי, הוא היה בעצם בירושלים, הוא עלה לבית המקדש, שמחת בית השואבה, שמשם שואבים רוח הקודש, ואז כנראה שם הוא קיבל את הנבואה, שהיום נתייחס אליה שוב פעם, ואז הוא בעצם מירושלים, שער יפו, רחוב יפו, יורדים ליפו, זה מתבקש, ובזה בעצם חתמנו את העיסוק שלנו במחצית הראשונה של ספר יונה, אבל לפני שנתחיל את המחצית השנייה, שעוסקת בליבה של הספר. עיקר הספר זה בסופו של דבר, אתה שומע? חזרה בתשובה, לא, עכשיו זה טריקי, חזרה בתשובה של מי? לכאורה, עיקר הספר זה החזרת אנשי נינווה בתשובה. אני מראש כופר בתנ"ך, כבר דיברנו, אני חושב שעיקר הספר, זה נקרא ספר יונה, לא ספר נינווה. אבל אני מסכים איתך, רק צריך להגיד את זה יותר מדויק, עיקר הספר זה נינווה. כלומר, פרק ג', יונה מגיע לנינווה, זה בעצם המחולל ומוליד, צדיק אביר, זה הטריגר לכל הספר הנפלא הזה, של תשובת אנשי נינווה. אנחנו לא נעסוק בתשובת אנשי נינווה, לזה נקדיש את השיעור הבא, בעזרת השם. נו, אין טענות, המחאי. כן, טוב, אבל אנחנו עכשיו לא נעסוק פה בענייני האוכל, בואו נתמקד פחות בגשמיות, זה ככה. טוב. נכון, לגמרי, דיברנו על זה, גם בשיעור 4, גם בשיעור 3, ועוד נוסיף לדבר על זה, אל תדאג. טוב, בלי ספוילרים, שמור אתכם במתח. אני רוצה להביט על פסוקי הסיום של פרק ב' של תפילת יונה, וזה יהיה חוליית הקישור שלנו. הפעם נסתכל וננסה להבין מה היחס, מה הקשר בין פסוקי הסיום של ספר יונה לפרק ג'. אמרתי לשלום מקודם במינינגינג שלפני, שעבורי להכין את השיעורים בתנ"ך זה השיעורים שהכי מורכב לי להכין אותם, אני גם הכי נהנה להכין אותם, זה שונה מאשר אני מלמד גמרא או הלכה או חסידות פרשת שבוע, שיש לי איזשהו רעיון או מהלך, או עכשיו לומדים בישיבה מסכת סוכה, אז אני יודע עכשיו מה היסוד לחייב, מה הפסול, מה המותר, מה המהות, מה הראשונים, האחרונים, אבל כשאנחנו לומדים תנ"ך, או צריך להכין, או להעביר שיעור בתנ"ך, אני פותח את התנ"ך ואין לי מושג מה יהיה בשיעור. אני צריך לקרוא... שנייה, נכון, זה נושא לשיעור בפני עצמו, אבל אני אומר, אני צריך לבדוק מה כתוב בתנ"ך, ואחרי זה לקרוא שוב פעם ולחשוב מה לא כתוב, ואז לחשוב שוב פעם, למה זה לא נכתב, למה זה כן נכתב, ואחרי זה לפתוח את הפרשנים, ולראות הם התמודדו, לא התמודדו, איך הם התמודדו, למה הם בחרו לפרש ככה, למה הם לא בחרו לפרש ככה, ולכן השיעורים, שאני אף פעם לא יודע מה תהיה השורה התחתונה, או לאן אני מכוון, אז בואו נראה היום, וככה אנחנו על הדרך גם מקבלים כמה כלים, איך ללמוד תנ"ך, אז בואו נתחיל, שהפעם אנחנו מסתכלים על הסיום של פרק ב', מתוך שאיפה להבין איך זה קשור לפרק ג'. משמרים אבלי שווא, חסדם יעזובו, כן, פסוקים ט' עד י"א בסוף פרק ב', ואני בכל תודה אסבך לך, אשר נדרתי, אשלם הישועת על אדוני, עד כאן התפילה של יונה, סמך, פרשה סגורה, כלומר 9 אותיות רווח, ואז, ויאמר אדוני לדג ויכה את יונה אל היבשה. הפסוקים ט' וי', יונה מבקר, מעביר ביקורת על אלו שעובדים להבלים, אמרנו שאולי הוא כל כך חושב על המלאכים באונייה בפרק א', ומעיד אל עצמו, אבל אני אחרת, אני אומר שהוא ישלם את נדרו לקדוש ברוך הוא, ואני בכל תודה אסבך לך, אשר נדרתי אשלם הישועת על אדוני. יש פה מחלוקת מעניינת בפרשנים, איך לפרש את האות וו של תחילת פסוק י'. כן, מה זה ואני בכל תודה? לכאורה, היינו מצפים, נגיד את זה ככה, האם זה וו של וו הניגוד? כלומר, הם ככה וככה, אבל אני... אבל שאני אהיה ראש ממשלה, כן? להפוקי מהם שאומרים, או שזה וו התוספת. עכשיו אפשר פה להעמיק הרבה, אבל אני, בוא נראה מה שחשוב, זה מה שהקדוש ברוך הוא מגלה ליונה, מה שיונה מגלה לקדוש ברוך הוא. ואני בכל תודה אסבך לך, אשר נדרתי השלם הישועת על אדוני. היינו מצפים לכאורה לשני תרחישים, שאני אומר היינו מצפים, סליחה, הייתי מצפה, לא יודע אם אתם מצפים, אבל בקריאה שלי את הזה, הייתי מצפה לשני תרחישים. נכון? אני עוד לא בדרגה לדבר עלינו בלשון רבים, עליי, כן, כמו ש... וכולי. אני הייתי מצפה לכאורה, כן, לשני תרחישים באופן מיידי. דפה א', כמו שאומרים בצבא, התרחיש הראשון, מספר 1, הקדוש ברוך הוא יענה לתפילת יונה, משהו בסגנון, שמעתי את תפילתך, שר אבונך, חטאתך תחופר, הכל יהיה בסדר, אתה לא צריך לדאוג, והכל יהיה בסדר, נכון? אבל, למה הדפה הזו לא מתממשת? אני עוד לא יודע, אבל הקדוש ברוך הוא, כפי שדיברנו כבר פעם שעברה, הקדוש ברוך הוא בכלל לא עונה ליונה, נכון? יש שקט, נכון? אין עיסוק בזה. יש פרשה סתומה שהיא מהדהדת בשתיקה שלה, יונה מתפלל, ומה השם עונה לו? כלום. אבל מיד אחרי הפרשה הסתומה, הקדוש ברוך הוא מדבר לראשונה מאז תחילת הספר, מפרק א' פסוק ב', פסוק א', נכון, כתוב, הנה, ואז ויאמר השם, נכון שבפרק א' הוא דיבר באמצעות השמונה השליחים השונים, וגם פרק ב', אבל סוף סוף, כשהוא הולכו בכבוד עצמו מדבר, ויאמר השם, אבל להפתעתנו, או שמה להכזבתנו, הוא לא מדבר אל יונה, למי הוא מדבר? לדג. ויאמר אדוני, לדג, ויקה את יונה ליבשה.
מה הוא אומר לו?
שנייה, מה אומר? אומר לו להכיר, לא.
לא כתוב.
ויאמר השם לדג, ויכה את יונה ליבשה. הוא אמר לו
להכיר.
עכשיו, אני אומר, זה ביחס לתרחיש הראשון, שהייתי מצפה שהשם יענה, שהשם יגיב, שהשם מדבר, והשם עונה, והשם מגיב, והשם מדבר, אבל לא ליונה אלא לדג. אגב, זה מתאים וזה מסתדר. למה זה מתאים ומסתדר? כי אמרנו שבפרקים א' ב' יונה במוד של בריחה, ומישהו במוד של בריחה, אז הוא בעצם מוותר על הדיאלוג, דיברנו על זה בשיעור הראשון, דיברנו על זה, נכון? טוב, בואו נראה את התרחיש השני. מה הייתי חושב שיהיה התרחיש השני? יש עוד תרחיש, אני חשבתי שהוא צפוי והוא מתבקש, אבל הוא גם לא מתממש, והיינו מצפים שמיד אחרי הקאת יונה ממיד דג ליבשה, יגיע הפסוק הבא. ויקום יונה, וילך אל נינווה כדבר אדוני. אבל הפסוק הזה לא מופיע כאן, הוא מופיע רק בפרק ג', רק בפסוק ג', לא לפני כן. רק אחרי שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו שנית, כלומר, אם השם לא היה מצווה עליו שנית, יונה לא היה הולך לנינווה? אני לא יודע. אני לא יודע. אני יודע דבר אחד. יונה הגיע לחוף הים, חוף ים כלשהו, בים התיכון, אני לא יודע איזה חוף, בצורה ניסית, על הדרך גם הוא התפלל, הוא גילה את דעתו שהוא, בשונה מההם, לא יודע מי זה ההם, אבל בשונה מהם, הוא ישלם את נדרו אשר נדר, כלומר להקשיב לצו האלוקי, למלא את השליחות האלוקית, הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו, ויונה מצוי איפשהו על חופי הים התיכון, ומה הוא לא עושה? מה הוא לא עושה? הוא לא הולך לנינווה עד שהשם אומר לו שוב פעם. תראו, פרק ב', מקור ב', ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור. שנית, קום לך לנינווה עיר גדולה, וקרא אליה את הקריה אשר אנוכי דובר אליך. ספר יונה מורכב מארבעה פרקים, בשלושה מתוכם יונה מסרב לשליחות האלוקית. הוא מתעמת או באופן ישיר, או באמצעות בריחה, הוא מתעמת עם הרצונו של הקדוש ברוך הוא כביכול. דווקא בפרק ג' יונה מתבטא לרצון השם, ומבצע את השליחות הנבואית, כמו שנראה בהמשך. ולכן על פניו הייתי חושב, הייתי עלול לומר שזה בגלל המהפכה, הלידה המחודשת בין פרק א' לפרק ב', בגלל מה שקרה לו הצלה הניסית עם הדג והדגה, שכל המהפכה שמענו במצולות, אבל כאמור, הלידה המחודשת, סליחה שאני מבאס, אבל לכאורה היא לא כל כך פעלה את פעולתה. והראיה, בתחילת פרק ג' יונה עדיין לא נאות, הוא לא מסכים ללכת לנינווה. נכון, דיברנו על התהליך החינוכי, שהקדוש ברוך הוא לא מוותר על יונה, ולמה אמר מה אנחנו יכולים ללמוד במצאה חינוכית, אבל זה עדיין, הייתי בטוח, אגב, גם ככה סיפרו לי, שהוא מקיים אותו, והוא ישר הולך לנינווה, נכון?
כן, אבל יונה חושב שאולי אלוקים ויתר עליו כבר, כאילו, יאללה, בסדר.
אז למה? אוקיי, אז אנחנו נתמודד עם האמירה שלך. בכל מקרה אפשר לראות שגם לפני פסוק א' ופרק ג', כלומר הפסוק הפותח את המחצית השנייה, יש פרשה סתומה. כלומר יש פה איזשהו שקט מהדהד אחרי ההקעה של יונה ליבשה, שגם לה קדמה השתיקה מהדהדת בין התפילה לבין הקעת הדג. כלומר, גם פה יש איזושהי עוד שתיקה. בסופו של דבר, אני לא יודע כמה זמן זה לקח. אולי שניות, אולי דקות, אולי שעות. יכול להיות שאפילו ימים. אני לא יודע. אבל בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מדבר, לא אל הדג, לא באמצעות שליח, הוא מדבר אל יונה, אבל שנית. למה הכתוב מצא לנכון להגיד שזה בעצם דווקא שנית? האם זה בגלל שאלמלא הפנייה השנית, יונה לא היה הולך? האם זה בגלל שהשליחות הנבואית בפעם הראשונה אולי לא הספיקה? אני לא יודע. אני יודע דבר אחד נתון. עד שהשם לא אמר לו שנית ללכת לנינווה,
הוא לא הלך
גם אחרי ההצלה של הדג והקהל לאיזשהו חוף ים, נכון?
הוא הודע לו וזבח זבחים.
אני לא יודע. אני יודע ש... המלאכים. אני יודע דבר אחד אבל, ואני חושב שאפשר להגיד את זה ברמת הפשט, מאחר והוא לא הולך שוב פעם עד הקריאה השנית, כנראה שעדיין יונה לא רוצה ללכת לנינווה. אני לא יודע למה, אבל נגיד אין דעתו נוחה ממימוש השליחות הנבואית שלו לנינווה, ואגב זה מאוד מסתבר מילתא, כי בפרק ד' נראה שהוא מתבאס, הלוואי כל הנביאים, הצלחה כמו יונה, תוך 40 יום אחד, כבר כולם חוזרים בתשובה, ירמיהו היה מתחלף איתו, לא? כן? לא רק ירמיהו, אוקיי?
ירמיהו היה.
לא חס, אמרתי, לא רק, נכון.
אתה אומר באשר אמורתי בעלי.
נכון, טוב. ואכן שיונה מצליח, הוא קובל על השליחות הנבואית. כן. הלו זה היה דבר, על כן קידן גבורך תרשי, שהפרק דל נראה את זה. בכל מקרה, כפי שראינו בשיעור הראשון, ודאי שמדובר כאן במחצית שנייה, יש פה התפתחות חדשה, שלב התפתחותי חדש בעלילה, ומשהו חדש מתחיל. השימוש במילה שנית, בכל זאת ראינו את זה גם בשיעור ראשון, הוא קושר אותנו למחצית הראשונה, שמהווה רקע נוכח לסיפור העכשווי. בואי נראה איך אלשיך הקדוש, רבי משה אלשיך, שפרשן מאוד חשוב בכלל ובפרט על ספר יונה. בפירוש שלו על ספר יונה, מקור ג', ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור. הנה יראה כי אחרי ראות אשר קרא לו, מאליו היה ראוי ללכת, מבלי ישולח שנית. כלומר, מה שאמרנו מקודם, היינו מצפים שגם מבלי שיגידו לו, מה יקרה? הוא ילך. אם יונה כבר הסכים באופן עקרוני לקיים את הציווי הלוקח את הנלווה, למה יונה לא מקיים את הציווי שהוא כבר נצטווה בתחילת הספר? למה הקדוש ברוך הוא צריך להטריח את עצמו בקריאה שנית שלך לנינווה? ובאמת המפרשים דנו בכך, הם הציעו מספר תשובות מעניינות לשאלה הזו. המכנה המשותף לרוב הגישות הפרשניות זה שמדובר שהדיבור האלוקי, הקריאה השנית, היא בעצם קריאה אחרת. היא קריאה מחודשת, זה לא, זה ציווי חדש. לא מדובר פה על חזרה על הציווי המקורי בפרק א', כמו שלמדנו בגננת, אלא בואו נראה את המשך דברי הלשך הקדוש. אך זה יכוון באומרו למור, והוא מה שכתבנו למעלה, כי מה שברח לחוץ על הארץ בל יוסיף לדבר השם איתו, הוא בתחילה, לא יגיד לו, הוא יתברך, מה ידבר בנינווה? כי אם הוא קרא עליה בלבד, ועל כן מצא מקום לפרוש קודם שיומר לו, מה ידבר? הזכרנו את הסברה הזאת בתחילת הסדרה, נכון? על כן הוא צריך לדבר לו שנית, וזה אומר, תדע לומר, תדע למה ויהי דבר השם עליונה שנית, ולא הלך מעצמו. הלא הוא כדי לומר לו, ומה היה אשר הוא צריך לומר? הלא הוא קום לך נלווה, וקרא עליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך, מה שאין כן עד כה, שלא דיברתי אליך את אשר תקרא. והוא מה שפירש בדברו, שהוא עוד 40 ימי נפחת, ואמר כי לא מהירה על אשר קרא לו על בורחו הלך אתה, כי אם בהלך כדבר השם, אשר דיברו השם בלבד עשה ציוויו. ומקבלים תירוץ נפלא של האלשך, לשתי הקושיות. למה יונה לא הלך כבר מעצמו לנינווה, מיד עם שובו ליבשה? וגם, למה השם צריך לדבר שנית עם יונה? אז התירוץ של הלשך הקדוש הוא גם פשט הכתובים. אומנם הלשך בדרך כלל עוסק על דרך הדרש, אבל זה ממש פשט. בפרק א', הקדוש ברוך הוא לא אומר ליונה מה אתה צריך לקרוא. קום לך לנינווה עיר גדולה, הוא קרא עליה, הוא קרא עליה מה? טוב, כי עלתה ראתם לפניי. אני כבר נותן פה איזשהו ספוילר. הוא רק אומר ליונה, אתה מצווה ללכת לנינווה ולקרוא עליהם קריאה כלשהי בגלל שעלתה ראתם. אבל מה הקריאה? מה הקריאה? אנחנו לא יודעים מה תוכן הקריאה. אבל מדובר בכל זאת...
זה לסגנון שלו. ברור, לך תגיד להם שיחזרו בתשובה.
אני לא יודע, זה לא כתוב. ברור לי שהקריאה מתכתבת עם איזושהי ראה כלשהי של אנשי נינווה שעלתה לפני הקדוש ברוך הוא.
כי
אל תראתם, זה לא סיבה, אלא
זה מה שהוא
צריך
לקרוא. כי זה אשר. זה כי יש משמש
בארבע לשונות. כן, יכול להיות שאל תראתם לפני הקדוש
ברוך הוא. זה כל מה שהוא אמור להגיד.
תדעו שאתם לא בסדר. אתם על הכוונת. טוב. כשבא נביא ואומר לך את זה, אז אתה
צריך לקרוא. אתה מדבר כמו יהודי. אתה אומר הלוואי על היהודים.
שני יהודים, שלוש דעות.
רגע, שנייה, את הביטוי הלוואי על היהודים, אתה תצטרך להטריח עצמך ולבוא גם לשיעור בשבוע הבא, שאני לא בטוח שהביטוי הלוואי על היהודים אנחנו רוצים לאמץ, אבל זה פתי ספוילר חריף מדי לטיזר, לשיעור הבא. בכל מקרה, האלשיך הקדוש אומר, נכון? לא, אז אומר האלשיך הקדוש, הוא לא רוצה להגיד שזה ההוא מהחניה בתל אביב, שכאילו לא צריך את הקדוש ברוך הוא באמת. הוא אומר לו, לא. יונה לא הלך לנינווה מאז שובו ליבשה, מהסיבה הפשוטה. כי אני לא יודע מה לעשות שם. ואני מזכיר, האלשיך הזכיר את זה, שיונה ברח, כאילו השם אמר לו, קרא את הקריאה הגדולה, הלך קריאה, ואז יונה, מה שנקרא, בורח, כמו שאריק שרון עשה בסיני, כן, אמרו לו, ניתק את הקשר! אז הוא הולך לים, הוא בורח לא מפני השם, זוכרים את אבן עזרא, הוא בורח מלפני השם. ולכן הקדוש ברוך הוא, יונה אומר, אתה רוצה שאני אלך? אז צריך שתהיה קריאה שנית, ולכן הוא אומר, פונה ליונה בשנית ומגלה לו מה התוכן הנבואי. כלומר, הקריאה השנית ליונה היא בעצם השלמת החוסר, הפרטים החסרים מהקריאה הראשונה. עכשיו זה מבורר שאלות, למה הקדוש ברוך הוא לא מסר את התוכן הנבואי בשלמותו כבר בהתחלה? כבר בפרק א', למה רק עכשיו? אז אפשר לתרץ ולומר שאם התוכן היה למסר בשלמותו כבר בפרק א' בהתחלה, אז כמו שאלי ציין מקודם, היינו מפסידים אולי את כל התהליך החינוכי, שהשם לא מוותר על יונה, שהוא דואג לו, נכון? את כל התהליכים האלה, את כל התהליך הפנימי העמוק שעובר על יונה, שהוא בורח מהשליחות, שהוא נאבק עם, עם הזרמים במים וכל הדברים הללו. אבל לפי ההצעה הפרשנית הזו יוצא לנו שהמחצית הראשונה של הספר היא בעצם הכנה למחצית השנייה של הספר. אבל צריך לדעת שלא כולם מסכימים עם הישך הקדוש. גם רבנו בחיי, בספרו קד הקמח, שזה אנציקלופדיה על ערכים, אז ביום הכיפור, ערך יום הכיפורים הוא מרחיב על יונה, צריך לדעת, לשם נמצא. וגם המלבים, הם סוברים שהדיבור השני זה לא חזרה או השלמה של הציווי הראשון. המלבים ורבנו בחיי מסבירים שהקריאה השנית ליונה בפרק ג' פסוק בהתחלה זה בעצם ציווי חדש, ואפשר אפילו לומר שמדובר בשליחות אחרת לחלוטין. נראה את המלבים מקור ד'. המלבים כדרכו, קודם את השאלות, אחרי זה התשובות. השאלות. למה שינה בפעם הזאת, ואמר הוא קרא את הקריאה שאנוכי דובר עליה, ולא אמר כלשון שאמר לו בפעם הראשון. קום לך, בפעם הזאת כבר נחתם גזר דינם, לכן לא אמר כי עלתה רעתם לפניי, רק שלחהו בדרך נבואה שיודיע להם את אשר נגזר עליהם שננווה תיהפך בעוד 40 יום.
מה שנקרא החמרת מצב.
כן, בוא נראה את ההמשך, כן, נכון? ויקום ויכן נלווה כדבר השם, מפני שבפעם הראשון ציווה שיקרא להם דברי תוכחה שישובו מעוונותיהם, ובפעם הזה ציווה שינבא להם את גזר דין שנגזר עליהם. היה ספק אצלו אם יקיים גם הדיבור הראשון ויודיע להם הייעוד של ההפיכה וגם יוכיחם על עוונותיהם. באר שאתה לא קרא רק כדבר השם שדיבר לו אתה, שאחר שהודיע לו גזר הדין וחשב שלא תועיל להם עוד התשובה, ושנבטל הדיבור הראשון. לפי הגישה הפרשנית הזו, ההבדל בין הציוויים תלוי בשינוי שממי. שינוי שיתרחש בגזר דין שננווה בבית דין של מעלה. מתי זה יתרחש? כנראה במהלך פרק א' ופרק ב'. שם זה יתרחש. פה יש הבדל בין רבנו בחיי למלבים, צריך להגיד. לפינו רבנו בחיי כבר בשעת הציווי הראשון, בפרק א', נגזר הננווה להיחרב, ויונה רק בסך הכל צריך להודיע להם. אבל בחלוף הזמן, ברגע שיונה היה בים, אז בעצם הכל השתנה. שערי התשובה נפתחו בפני אנשי נינווה, ולכן יונה כעת נשלח לשליחות חדשה, ויש פה מטרה אחרת לגמרי. אני חושב שזה יותר בפשט, כי זה קריאה שנית. ועכשיו המטרה של יונה זה לא להודיע להם, וואי, 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 הלך עליכם, הקדוש ברוך הוא שם את הכוונת עליכם, אלא עכשיו הוא צריך להגיד להם, הורית הדרך תשובה לבת השבבה. יש תשובה, כן. אם תחזרו בתשובה זה בהחלט יעזור. כלומר, המלבים אומר, עוד לא נחתם גזר דין, יש מצב, יש סיכוי להפוך את הסדר השמימי. ולכן אז הקדוש ברוך הוא מצווה על יונה, הוא מצווה על יונה מה לעשות, ללכת ולהוכיח אותם כדי שהם יחזרו בתשובה, ובכך נינווה לא תחרב, היא לא תהיה כסדום וכעמורה. אבל בזמן שיונה שעה במצולות, כבר נגזר דינה של נינווה להחרב, ולכן עכשיו לא. אם היית הולך בפעם הראשונה, היית יכול לעשות את זה. עכשיו כבר פספסת. ולכן הוא אומר להם, עוד 40 יום ונינווה נהפכת. יונה לא אומר להם תחזרו בתשובה. הוא לא אומר להם את זה. מה הוא אומר להם? הוא מוסר להם מידע אינפורמטיבי. עוד 40 יום הלך עליכם. הוא לא אומר להם, כדאי לכם להשתדל, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים. לא, כלום, לא אומר להם כלום, נכון? זה מסר אינפורמטיבי, אין פה שום קריאה לתשובה. אגב, ככה באמת, לפי רבנו בחיי והמלבים, אז פרק, זה דיבור שני, זה קריאה שנית, כי זה שליחות חדשה, והשליחות בפרק א', ראה אותה כמבוטלת. אם יש שתי פקודות, הפקודה האחרונה הלכה כבטראי, הפקודה השנייה מבטלת את הפקודה הראשונה. כן, אז בגמרא ביבמות, ראינו את זה בדף יומי לא מזמן, בסוף יבמות דף צדיחת, ויהי דבר אדוני ראשית לאמור, זה מקור ה' לפניכם, שנית דיברה עם השכינה, שלישית לא דיברה עם השכינה. לפי פירוש הזה יש ביקורת, ביקורת נוקבת על יונה. רגע, שנייה, שנייה. בגלל שיונה ברח מהשליחות והעמידה לפני השם, אז הוא יותר, הוא לא זכאי, הוא לא ראוי לגילוי אלוקים נוסף, על זה דיברנו בשיעור הראשון. כלומר, בגלל זה יכולת הנבואה נשלט ממנו, אלא שהקדוש ברוך הוא התגלה עליו פעם נוספת לפנים משורת הדין, ולענייננו זה אומר שהקדוש ברוך הוא מוצא לנכון להתגלות שוב ליונה, אף על פי שיונה מצד עצמו כבר לא ראוי לזה. אבל זה רק בגלל שיש פה צורך שעה, יש פה חידוש. יש פה חידוש שנצרח לשליחות המחודשת, כמו רבנו מחייב והמלבים שאומרים, או בגלל הרוח החדשה, הלידה המחודשת שהתגלתה אצל יונה, בהיותו במצולות ים. בכל מקרה, ההתעקשות של הכתוב לטרוח ולציין שמדובר בקריאה שנית, אני חושב שהיא כן, תנא דמסייע שסברה חזקה להגיד, שמדובר בציווי חדש, יש פה שליחות מחודשת עבור יונה. ולכן הלידה המחודשת של יונה במצולות ים, דיברנו עליה בשיעור 4, היא לא מחזירה אותו לנקודת האפס, כלומר למקום שבו הוא עמד לפני השם בהתחלה, אלא המהפכה של יונה, התשובה שהיא עושה, היא מביאה אותו למקום חדש.
אני לא בטוח שאנחנו יכולים להשוות למשל את הקריאה הראשונה והשנייה ולהגיד, זה חסר, זה יש, זה אין, זה חוזר על עצמו, זה...
הנה, הרגע עשינו את זה.
לא, זה לא
מדויק. למה?
כי קרום לחל ו... נו, ו...
הוא קרא אליה את הקריאה שאני מדבר עליך, כי אל תר, אתר לפניי. אז אמרנו, זה חסר. עכשיו, למה זה חסר? האם זה בגלל שהוא ניתק את הקשר וברח? אני לא יודע, בסדר. נתון, אני אומר מה כתוב בתנ"ך.
השאלה היא גם למה הוא ברח. זאת אומרת, איך הוא ידע שזה? כי ברגע שאתה אומר את זה, אתה אומר, בעצם אני לא יודע מה הקדוש ברוך הוא בקריאה השנייה, הוא יודע, הוא בא לספר להם. בקריאה
הראשונה
הוא אומר לו.
הוא לא, אבל בסדר,
אבל...
הוא אומר לו.
אז הבאנו שני, אמרנו שני תירוצים. או שיונה מנתק את הקשר ובורח, או שיונה אומר, רגע, זוכרים, בשיעור מספר 2, הקדוש ברוך הוא בעצם רוצה, כן, הרף ממני, שהשם אומר למשה, אמר, אין בעיה, אז אני לא עוזב אותך. כן? אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אברח, בשביל התהליך החינוכי של יונה. נכון? תחזיק אותי. בכל מקרה...
אבל אני חושב שיש פה עניין שהקדוש ברוך הוא נותן כבוד לבן אדם, הוא מכבד את הבטיחה של הבן אדם. היונה היה לו, הוא היה בן אדם, כל עוד שהוא בן אדם, אבל הוא אומר, אני נותן לכם בחירה. זה מה שאתם יכולים, אני יכול להנחות אתכם, אבל אני לא אקח ממכם את הבחירה. אם אתה בוחר לא ללכת בדרך של מה שיש...
בסדר, אבל יש לזה השלכות. בוא נראה פה, אני חושב שיש פה, יש פה...
כל עוד שאתה בן אדם את הבחירה של יונה.
בוא, אני אתייחס למה שאתה אומר. אני חושב שיש פה בעצם כן חידוש גדול לפי כל אחד מהגישות הפרשניות. ראינו פה שתי סיעות של פרשניות, ראינו את האל שלך הקדוש, וראינו את רבנו בחיים ממלי מצד שני. לפי גישת האל שלך הקדוש, הצורך בציווי השני זה בשביל להשלים את הציווי הראשוני. כלומר, אוקיי, אני נותן לך כבוד, עשית לבוח, זרמתי איתך, לא הלך, על הדרך הרווחתי חינוך מחודש, אבל אתה תשלים את הציווי. והסיבה היא שיונה בתחילת הספר כנראה לא היה כלי קיבול ראוי לשליחות אלוקית בתחילת הספר. ככה לפי הישך הקדוש, ורק אחרי המהפכה שהוא עובר, ולכן השם זורם עם הבחירה, כי הוא יודע שהבחירה שלו היא בעצם משתלמת לו, היא משתלמת לו, אז רק בגלל זה הוא הופך מוכשר להיות כלי קיבול, אבל זה מחצית השנייה בפרק ג' עכשיו. זאת אומרת, הוא השתדרג לצורך העניין. אבל, נגיד את זה במילים
של...
שנייה, אני לא יודע אם לא בטוח זה אמירה ש...
זה קצת מוזר.
לא, אז אני אסביר. הקדוש ברוך הוא נותן פה כמו איזשהו... טריגר ליונה, שמע, כדאי לך לברוח, ואז הוא בורח, ואז הוא אומר רבי אבאו בברכות דף ל"ד, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים, כלומר, יונה היה צדיק בתחילת ספר יונה. עכשיו, בתחילת פרק ג' הוא כבר לא צדיק, מה הוא? הוא בעל תשובה, הוא במדרגה גבוהה יותר. ולכן אומר, לפי, זה לכאורה, לפי הכיוון של האל שלך הקדוש.
אבל אם אתה אומר...
דווקא הולך עם הכיוון שאמרת עכשיו. אבל לפי המלבים ורבנו בחיי, הצורך בציווי השני זה לא קשור ליונה בכלל. הוא לא המוקד. אלא יש פה שינוי במצב השמימי בשמיים. כלומר, בגלל השינוי בגזר דין שנלווה. עכשיו גם פה יש חידוש גדול, כי הפיר רבנו בחיי, שמסביר שהשערי התשובה נפתחו ליונה, לנלווה מחדש. כן, אולי יחוס עלם אני ואביון, אולי ירחם, נכון? של הסליחות? ופה מתחדש לנו שהתשובה שייכת גם באומות העולם, כמו שאמרת, הלוואי על היהודים, אבל לפי המלבים, יוצא לנו שהבריחה של יונה היא רק גרמה יותר נזק לאנשי נינווה. כי עכשיו כבר אחת דתם להמית. כן, זה כבר חותמת של דם, לא של טיט. יכול להיות, נכון, אחת הסברות שאמרנו, שיונה, נכון, שלא יהיה קטרוג על ישראל, נכון, 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 לגמרי. ופה מהנתון הזה מתחדש לנו עוד חידוש גדול. מה מתחדש לנו עכשיו מהנתון הזה? עד עכשיו אנחנו הבנו שתשובה שייכת רק לפני החיתום של הגזר דין. אבל עכשיו, בעקבות השליחות השנייה, אנחנו מגלים, לפי המלבים, שגם לאחר שנחתם גזר דין של נינווה, בכל זאת, תשובה שייכת. תשובה שייכת לפני חתימת הגזר דין, ותשובה שייכת גם אחרי שנחתם, איך אומר חזקיהו למלך, נביא ישעיהו בחוד דף יוד, אפילו חרב חדה מונחת בצווארו של אדם, על ימנע עצמו מן הרחמים, בחוד דף יוד. ובאמת נראה בהמשך שתשובת אנשי נינווה, נראה את זה בשיעור הבא, היא מתקבלת. ופה, עכשיו לכאורה אין יותר מתאים להמשיך בפרק, בהמשך הפרק שעוסק בתשובת אנשי נינווה, אבל אנחנו נעשה רק שיעור הבא. למה? כי אני רוצה עכשיו להתייחס, עד עכשיו דיברנו על מה שכתוב בתנ"ך. מה לא דיברנו? על מה שלא כתוב. אז צריך גם לדבר על מה שלא כתוב בתנ"ך, נכון? מה לא כתוב? לכאורה, אם זה לא כתוב, אבל לדבר על זה, לא שייך. אבל משתי סיבות. אחד, קודם כל זה לא כתוב בתנ"ך, אבל זה נרמז בתנ"ך. ודבר שני, בגלל שזה יעזור לנו להבין יותר, בצורה עמוקה ושלמה יותר, את המשך פרק ג' את התשובה של אנשי נינווה. ואני כמובן מתכוון לנתון סמוי שמונח לפתחנו כאקסיומה מאז הגן, מאז ששמענו לראשונה על נינווה ויונה, וזה הנתון שאנשי נינווה הם אנשים רעים שעושים רע. רעתם עולה לפני השם ולכן הוא רוצה להפוך אותם. אבל פה נשאלת השאלה. מה הם עשו? שוחד, מרמה, הפרת אמוני, אני לא יודע מה הם עשו, מה הם עשו? מה הם עשו? מה זה לא הסיפור בכלל?
הסיפור
הוא שהם רעים. אז אתה אומר בכלל לא מעניין אותי אם זה לשון הרע, אם זה אבק לשון הרע, אם זה רכילות, אם זה חילול שבת בגרמה, אם זה פסיק ראש הדולה, לא מעניין אותי. זה לא רלוונטי. גויים, מה שמעניין אותי זה התשובה של מי? אוקיי, אז אני זורם איתך. יכול להיות, ויש מי שיאמר את זה. נכון, אתה צודק, זה לא מעניין אותנו, ולכן התנ"ך לא טרח לפרט מה היה הרעה שלהם. אבל עם זאת, התנ"ך כן רומז על זה. ומישהו רומז לי, אז מה זה אומר לי שהוא... מישהו אומר שהוא רומז, מה זה אומר לי? אז בואו נראה. מקור ו, ויהי דבר...
אם אתה לא יודע את זה בעצמך, אני...
הנה, ויהי דבר אדוני למתי לאמור, קום לך ינין ועיר גדולה, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. רעתם, ריבוי, ריבוי של רוע, לשון קיבוצית, ניסוח כללי, וגם ניסוח המורפי, כן? פה משהו מדוקדק, נכון? אנחנו לא יודעים מה החטא, מה גודלו, מה היקפו, גם לא יודעים מה חומרתו, דאורייתא דרבנן, לא יודעים, שם מצוות בני נוח, אנחנו לא יודעים. עכשיו יותר מזה, נביאי הספר, זוכרים? ספר בסיפור, נביאי הספר מלאים בתיאורים כואבים ומפורטים, מפורטים לפרטי פרטים על החטאים, חטאים כאלו ואחרים, עוולות רוחניות, שחיתות מוסרית, סיאוב שלטוני, לא חסר, כן? מלוא התדה.
אבל
היינו מצפים, על שלושה ועל ארבעה נכון, בעמוס היינו מצפים שיונה יפרט את החטא, או את הסיבה, לפחות באוזני נינווה, שידעו מס התשובה, נכון? אני מזכיר, הנבואה של יונה זה הנבואה הכי קצרה מכל הנביאים. כולם לא מכירים אותה בעל פה. עוד 40 יום בנינווה, אתם מכירים את זה, נכון? המשפט הזה הוא יותר מכסה מאשר מגלה, שזה דבר... הנה, אז בואו נחזור על דברי בעל העיקרים, שראינו אותם בתחילת הסדרה. רבי יוסף אלבו, ספר העיקרים, מאמר שלישי, מקור זין. עיקר מציאות הנבואה במין האדם אינה כדי להגיד עתידות, כמו שיודע זה על ידי הקוסמים והחוזים בכוכבים, אבל כדי להגיע האומה בכללה או המין האנושי אל השלמות. תכלית הנבואה היא לא לגלות עבורנו מה צופן העתיד, אלא תכלית הנבואה זה תיקון ההווה. להביא אותנו עכשיו לשלמות בהווה. אז מדוע...
בפרשה.
לגמרי, נכון, מסכים.
המדד, רק אם אתה רוצה...
נכון, אני מסכים. תזכיר לי באיזה חודש שנה אנחנו באלול, נכון? אז למה יונה לא מפרט, הרי אם תפקיד הנביא זה לתקן את ההווה, אז למה יונה לא מפרט, למה הוא לא מוכיח את החטאים שלהם? ובאמת הברבנל, המלבי מקשים את הקושייה הזו, יתרה מזה לא רק שיונה לא מזכיר ויפרט את החטאים של אנשי נינווה, הוא גם לא מדבר איתם על תשובה. הוא לא מוכיח אותם, הוא לא קורא אליהם לשוב מדרכם הרעה, אבל הטקטיקה שלו עובדת, הדברים שלו עושים מסיר בלבבם, והם שווים בתשובה באופן מיידי, לשמחתנו או לידי אבוננו. כן.
גם בסדום לא מפורטים מהחטאים שלהם.
לא.
ייתכן שפשוט פירוט חטאים רק לעם ישראל.
הקבלה לסדום היא נהדרת, אולי נכנס אליה, אוקיי?
בסדום לא אמרו לסדום כלום. כאילו פה הוא בא לזה, אמר להם,
בואו נראה איך האברבנל מנסה, אני שמח מה שאתם אומרים, נראה את האברבנל מקור חטא, איך הוא מנסה להתמודד עם הקושי הזה. ויונה ביאר להם שהייתה הגזרה היא על הבנותיהם בכלל, ובפרט על החמאס אשר בכפיהם, שנייה, אני לא אענה עכשיו. שישובו אל השם וירחמם, ועל כן לא הוצריכו לשאול ממנו אות ומופת, אבל קיבלו הדברים להיותם טובים וישרים מפת עצמם. ועל זה נאמר, וימינו על שנינווה באלוקים, כי לא את שהאמינו ביונה, ולא שקראו המלך ולא שדיבר עמו בדבר הזה, אבל שהאמינו באלוקים שהיה בידו לעשות כל זה, ושהוא אוהב את הישר ושונא את החמאס, והתעוררו מדברי יונה לעשות תשובתם. אבל צריך להקשות על הפירוש שלו. לא כתוב בשום מקום שיונה מוכיח אותם על החמאס. בהחלט שאלת. הרי מה יונה אמר להם? עוד 40 יום, הוא לא אמר להם מה צריך לחשוב, לחזור בתשובה, נכון? אז נראה שהברבנה לקח את זה מסוף פרק, פסוק ח' בפרק ח'. כן, והתכסו שקים האדם והבהמה, זה הציווי של המלך, נכון? ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה, ומין החמאס אשר בכפיהם. כלומר, אם יונה לא מפרט בפני השם את החטאים שלהם, הוא גם לא מוכיח אותם, אז איך אפשר להבין את פסוק ה' שאומר את התוצאה, ויאמינו אנשי נינווה באלוהים ויקראו צום וילבשו שקים מגדולם עד קטנם. הוא לא אומר להם את זה. מה הוא אומר להם? עוד 40 יום ונינווה נפחד. זהו! הוא לא אומר להם שום דבר מעבר לזה. אבל, לכן הרב ריבלין, המשגיח של קרן ביבנה, שהתחלתי ללמוד אותו קצת ואני נהנה מהספר שלו על יונה, אז הוא אומר, הפסוק הזה שקראתי עכשיו, אני אקרא אותו שוב פעם, ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום וילבשו שקים מגדולה ועד קטנם, הוא אומר שזה הפסוק שמתאר את התגובה, את התשובה של אנשי נינווה בעקבות ההכרזה של יונה, הוא אומר, הפסוק הזה בכלל לא עוסק בהכרת החטא. זה פסוק שעוסק בתיאור הפחד, החרדה הנוראית, הפחד היום שלהם מהעונש. הרי יונה לא מדבר על חטא, הוא לא מדבר על תשובה, על מה הוא מדבר? הוא מאיים, הוא לא מאיים, הוא מודיע. הוא מודיע, הוא אומר מה הולך להיות. עוד 40 יום ונביא נפחת, אגב, הבנה אומר שזה ניסוח נפלא, כי זה לא משנה מה אתה צודק. לא משנה מה, נכון? כי אם לא יחזרו בתשובה, נביא תתהפך, נכון? ואם יחזרו בתשובה, זה גם מהפכה, לא? אני לא יודע, אפילו מהפכה אפילו יותר גדולה. אומרים ש... לא, שנייה, זה אתה כבר הרבה פה מזה, אבל מבחינת הניסוח, זה כמו שהאמרי אמת, הרבי מגור וברח מגטו ורשה בתחילת המלחמה, ונפגש עם צ'רצ'יל. צ'רצ'יל היה בדיוק החליף את צ'מברלין, היה הראש הממשל הבריטי הטרי, וצ'רצ'יל היה אדם חכם, וגם האמרי אמת לא היה פרייר, כאילו להפוך הוא, כן? והצ'רצ'יל אמר לאמרי אמת, הרבי מגור, רב עבור מרדכי, רב עבור מרדכי אלתר, זכר תקווה של לברכה, ואמר לו, אומרים שאתה אתה אדם מאוד חכם. אז תגיד לי, מה אני אעשה עם הפירר הזה, עם אח שמו? אמר לו אמרי אמת, בחדותו הקוצקאית, יש שתי אפשרויות. יש את האפשרות הטבעית, ויש את האפשרות האל-טבעית. הוא אומר, האפשרות הטבעית זה שמיליון מלאכי חבלה ירדו משמיים חמושים בסטנים ויחריבו את ברלין. זה האפשרות הטבעית. האפשרות האל-טבעית זה שאתה תיקח את הצבא הבריטי ותנסו להילחם בנאצים. הצ'רצ'יל אמר, אני ריאליסט, אני אלך על האפשרות הטבעית. אוקיי? אבל בסוף זה לא הלך לו, וגם הוא יצרח, כן, להיכנס למלחמה. כן, מה לעשות? ולכן אני אומר פה, אני חוזר פה לעניין הזה. עוד היום וניבא נהפכת, כי לא משנה מה, אני לא יודע מה יותר טבעי, שיהיה מהפכת סדום ועמורה, אגב, גם הביטוי נהפכת כמהפכת סדום ועברה רומז פה, או האפשרות האל-טבעית שהם יעשו באמת תשובה. ולכן הוא מדבר איתם רק על העונש. בכל מקרה, מאחר מדובר בתשובה מהיראה, פחד אדיר, פחד קיומי, אז עסקים ועצום זה חיצוני, זה לא תשובה, זה בעיקר מבטא חרדה. כלומר, איך הם ידעו שהם חטאו, אם הנביא לא מגלה להם במה הם חטאו? איך הם יעשו תשובה, אם הנביא לא מספר להם מה הם לא בסדר? על מה תיר לחזור בתשובה, נכון?
כמו כל גבר רגיל.
או...
אתה יודע מה עשית.
אתה יודע מה עשית.
אם אתה לא יודע, זה עוד יותר חמור.
כן, אבל כן. אז בואו נראה איך המלבים אומר. מקור ת'. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, והיה החידוש שהאמינו תכף, ולא ביקשו אות או מופת, ותכף התחילו בתפילה על ידי שלבשו שקים לתענית והכנעה. והעם לא התעוררו לתשובה, כי לא עלה על דעתם שהם חוטאים. למה? כי יונה לא הודיעם זאת כנ"ל. עד שהמלך לא מודיע להם, הם אמרו, טוב, יש הולך לטורי כאן, בסדר, אבל מה עשינו?
כנראה שזה... רואים את זה,
אני לא יודע. אז אני אומר, כל העניין של העסקים והתעניות זה לכאורה איזושהי פעולה חיצונית לבטא את רוע הגזרה, אבל האמת היא שיש לנו, כן, יש לנו אזכור אחד בספר יונה לחטאים של אנשי נינווה או לחטא של אנשי נינווה, אבל זה נזכר רק לקראת סוף הפרק בתיאור התשובה שלהם. יונה פרק ג' פסוק ח'. והתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלוהים בחוזקה וישו שדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם. פרופורציות. זה הפסוק, אני ספרתי. זה הפסוק ה-35 פסוקים בספר יונה מתוך 47 פסוקים. ורק כאן, בפסוק ה-35, אנחנו מגלים מה היה החטא של אנשי נינווה. מן החמאס אשר בכפיהם. נכון. פסוק הזה הוא חלק מגזרה מיוחדת, צו מלכותי טרי, ששם את האצבע, המלך של נינווה, נקודת הכשל המרכזית של אנשי העיר נינווה. ומה החטא? לא אייפונים, לא אינטרנט בלי הגנות, לא צניעות כזו או אחרת או חוסר צניעות, אלא חטא החמאס. המלבים מדייק שמלך נינווה הבין שאם הקדוש ברוך הוא שלח להם נביא, אז שמע מינה שיש להם פתח לתשובה. האמת היא, ואין לי ספק, אני לא יכול להוכיח את זה, שהיו בנינווה המון חטאים והרבה חוטאים, לא רק גזל וחמאס, כי בדרך כלל מי ששטוף בגזל וחמאס, איך אומרים, עם הגימטריות, עם הכולל, כן? אז... אני לא... אבל אתה עשור... לא, אבל זה גויים, זה גויים. שגו מצוות. אוקיי. בכל מקרה, אם מספיק, אז אנחנו נראה שגם במקומות אחרים בתנ״ך, כמו למשל ספר נחום, ספר ישעיהו, יש שם מזכורים לחטאים אחרים של נינווה. יש מסע נינווה שנחום האלקושי, בספר נחום יש שם חטאים אחרים. חטא הגאווה, עבודה זרה, גילוי עריות, אפילו שפיכות דמים. לא המצאתי. ספר נחום, ספר ישעיהו, שמפרטים מה היו החטאים של אנשי נינווה. ועדיין
צריך...
הם שונים משאר המקומות בספר. כן, שאלה. ועדיין צריך להתבונן למה מבין כל החטאים, וראינו בנחום ובישעיהו חטאים, שלושת העבירות החמורות, יריב ואל יעבור, נכון? שנזכרו בתנ״ך, לא המצאתי, זה כתוב בתנ״ך, כן, נחום נמצא בין מיכל לחבקוק, כן, זה באזור הזה, זה לא רחוק, אוקיי, ישעיהו. אז למה דווקא אבון החמאס שנזכר, וגם זה בתיאור אגבי של המלך לקראת סוף הספר, סוף פרק ג', פסוק 35 בספר, כבר בתורה אנחנו מוצאים כמה החמאס הוא נוראי. תראו מקור י' א', בראשית פרשת נוח, ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמאס. חמאס זה לא חרקת מוקמה על אסלאמיה, כן? זה לא תנועת ההתנגדות האסלאמית. חמאס זה גזל. וירא אלוהים את הארץ והנה נשחת, כי השחית כל בשר על כל הארץ. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמאס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. למה דווקא הגזל? למה דווקא החמאס כל כך נורא? אני יודע בדיוק, את החמאס אני מכיר. י"ב, ויקרא רבא פרשת בהר. רבי שמעון בר אבא בשם רבי יוחנן, משל לסאה שהיא מלאה אבונות, מי מקטרג בה? גזל. רבי יהודה בשם רבי יוחנן אמר, משל לבני אדם שהיו בין עבדי עבודה זרה, מגלי עריות ושופכי דמים, וגזל שקול כנגד הכל. סנהדרין דף ק"ח, לא נחתם גזר דינו של דור המבול, אלא על הגזל. ולכן אמרו שדור הפלגה הם ניצלו, כי אף פי שהיו חוטאים וחטאים גדולים יותר מאשר דור המבול, אבל בגלל שלא פשטו ידם בגזל, לכן הם ניצלו. אגב, מה אנחנו יודעים, אה?
הם מסבירים את המדרש, למה נחתם דינם על הגזל? כתוב שאין נפרעים לאדם, אלא קודם נפרעים בממונו.
נכון.
אבל אם ממונך לא בידך, כשיפגעו בזה, זה משהו שלקחת של מישהו אחר, שיפגעו בממון שלך הוא בכלל...
נכון, אבל עכשיו, אז אמרנו, האזכור הראשון לחמאס, זה בפרשת נוח, שמוביל למבול, וגם סוג של מהפכה, נכון? אבל גם האזכור הראשון לנינווה הוא בפרשת נוח. מי בנה את נינווה לראשונה? מקור י"ג, סוף פרשת נוח, שישי לצורך העניין, וחוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ. הוא היה גיבור ציד לפני אדם, כן יאמר, כנמרוד גיבור ציד לפני אדם. ותהי ראשית לכתוב בבל, אחר כך קנה בארץ שינר. מן הארץ ההיא יצא אשור ויבן את נינווה ואת רחובות עיר ואת קלח. בניית נינווה היא אחרי המבול והיא קשורה בנמרוד. נמרוד, לפי חז"ל, זה האב טיפוס של המורד הראשון, של הכופר הראשון. נמרוד הוא אנטיתזה לאברהם אבינו עליו השלום. הוא מנסה להכריח את אברהם לכפור בקדוש ברוך הוא עד שהוא משליך אותו לכבשן האש. אבל נמרוד היה אחד שגוזל את כל מי שמסביבו. הוא שעשה לקח את הבגדים שלו, ממנו הוא למד איך לגזול נשים. בבסיס החמאס והגזל עומדת הכוחניות. בארצות הברית לפני כמה שנים, 20 שנה או יותר, החליטו שעברייני מין, לא עלינו, שהם סדרתיים, כופים עליהם סירוס כימי. שהם כבר לא יכולים יותר, מה שנקרא, לפגוע מינית, כי אין להם יותר את התאווה הזו, וכמעט כולם חזרו לכלא על עבירות רכוש, עבירות אלימות. כי בבסיס, כן, לא, כי בבסיס העניין הזה של אונס או חניין זה אלימות, זה כוחניות. אז אם זה לא בא לזה, אני לא מהדלת, תבוא מהחלון.
רש"י שם אומר שאשור יצא כי הוא לא רצה להיות.
נכון. אז אני אומר, בבסיס הגזל והחמאס עומדת הכוחניות. אז מה אם זה לא שלו? אני רוצה את זה, אז אני אקח לו את זה, כי אני יותר חזק. או, בלי שהוא ישים לב, אני אקח את זה. לכן חמאס, אני מזדרז כי פה אנחנו ממש נתחיל לסיים, חמאס מבטא את ההפך, את הפך הקנייה והביטול הקדוש ברוך הוא. או יותר נכון, הקנייה לקדוש ברוך הוא שנתן לי ושנתן לו ולא לי. לכן זה לא מפתיע שלפי המדרש שראינו, הגזל שקול כנגד עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. וממילא שורש התשובה הוא נעוץ בהפך מהגזל, בהכנעה. בעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, אבל תלוי איזה עמידה לפני השם. גם עמידה לפני השם, גם תפילה, יכולה להיות מאוד מאוד כוחנית. אני גוזר שיהיה כך וכך. חז"ל מסתייגים מדבריו של חוני המעגל. אלמלא חוני אתה, גוזר אני אליך נידוי, שיתחת כפי שמיא, נכון? אני לא יוצא מהעיגול עד ש... מה זה? ולפי חלק מהגרסות בירושלמי, למשל, הוא נהנה של זה, יכוני, זה לא סתם. ולכן עמידה לפני השם צריכה להיות מתוך הבנה של ביטול. אגב, אצלנו בעידה אומרים ביטול, מה זה באנגלית? ביטול. היה כלי. היה כלי. כן, לא? ככה אצלנו בעידה אומרים, ביטול. היה כלי. מה? אמריקאי, נו, מה לעשות? חטאי אני מזכיר. אוקיי? כן, לכן, ביטול משמעו שלפעמים, תשובת הקדוש ברוך הוא תהיה לא כמו שאני רציתי ותכננתי. אני רציתי ככה וככה וככה, אבל הוא רצה אחרת. ולכן, אדם אמור להגיע לפי הביטול, לפי העמידה התיאורה לפני השם, בימים הנוראים. שיא השיאים של הביטול לפני הקדוש ברוך הוא, זה אחת בשנה, בתפילה שאין לה מקבילה. זה התפילה שהיא חד פעמית, תפילת הנעילה ביום הגדול והנורא. ואני רוצה להקריא לכם כמה שורות מתפילת נעילה, תפילה שאומרים אותה רק פעם בשנה. אתה הבדלת, מקור י' ד', אתה הבדלת אנוש מראש, אתה הבדלת אנוש מראש, כן? ותקיראו לעמוד לפניך, כי מי יאמר לך מה תפעל? ואם יצדק מה ייתן לך? ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הכיפורים הזה, כן, את יום סליחה, את האבון הזה, את יום מקרא קודש הזה, למחילה ולסליחה ולכפרה ולמחול בו את כל אבותינו, למה נחדל מעושק ידינו ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם. בשיא השיאים של יום הכיפורים, אנחנו כבר כמעט אחרי 10 וידויים, אין ספור בקשות ותחינות, אנחנו מבקשים מחילה כללית, בגדול, על כל אבונותינו, אבל בפרט, למען נחדל מעושק ידינו. זה התמצית של הכל. מי שנגוע בחמאס, מי שנגוע בגזל, זו המידה הכי מרוחקת מהקדוש ברוך הוא. ולכן זה ממש כפירה עמוקה במי שזן את העולם כולו בטובו, ונתן לי מה שמגיע לי, ולא נתן לי מה שמגיע לי. מה שמגיע לי, כי זה לא מגיע לי, זה מגיע לו, אז הוא נתן לו את זה. ובעומק, רק להעיר משהו? כן.
אני מזכיר לדעתו של הכהן הגדול שנכנס לפני ולפני, מה הוא אומר שם? שלא תקורא, ושלא יישמע לעוברי דרכים.
תיכנס לך תפילת עוברי דרכים.
הגשם לא יפסיק, כאילו, מה זה? מה זה כשהוא נכנס פעם בשביל? זה מסבירים שזה, כשאדם נמצא, אגב, אני חושב שאני בא אופנוע, כשאדם נמצא על אופנוע ועובד גשם, זה תפילה מהלב, זה תפילה
שמוקרקנה הלב, זה עוזר אותה גשת, חס וחלילה, לא יכול להיות. נכון, נכון.
אבל לכן אומר,
זה תפילה
של הכהן הגדול,
לפני נכון.
יום כיפור, בשביל לעצור את התפילה הזאת שיהיה כנגר. לכן פה אומר,
לכן פה אומר. אבל גם גנב, גנב על פי, שהוא פתח המחתרת, הוא מתפלל שהוא יצליח, נכון? אני אומר, בעומק, כל הקלקולים שלנו, כל החטאים, גם כל העונשים, כל ההבנות, הם תולדה של חטא אחד יחיד ומיוחד, חטא עץ הדעת טוב ורע. עיקרו של חטא עץ הדעת זה חטא הגזל. אמרו לך תיקח מהכל, פומלה, תפוחים, אבוקדו, קיווי, מה שאתה רוצה. אבל זה לא, זה מחוץ לתחום. זה לא שלך, אתה לא נוגע בזה. האדם הראשון מה עשה? מה הנחש משכנע את חווה? תראו, אני מכיר את זה, אני אגיד את זה לא לפניכם. והנחש היה ערום מכל חיית השדה, אשר עשה אדוני אלוהים, ואומר לאישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. מה זה אף? נכון, אבל, מה זה אף? אפילו שהוא אמר, אז מה אם הוא אמר? למה נוצרו חוקים, לא בשביל? להפר אותם, נכון? לא, יש כוונה אחרת. אני יודע מה השם מתכוון, לא, פשוט הוא לא רוצה שאתם תהיו כמוהו, וככה זה מתחיל. אמרתי פעם מהחלבן, אתה יודע, כשאתה רווחה, שאמר, מה זה אף? תוריד את האף שלך. כן? אנחנו רואים שהים לא נבקע עד שיגע מים עד נפש, נכון? עד ש...
מי חמוך.
כן, אז אדם שהוא 1.90 מטר, אז עד שזה, אבל אדם שהוא מוריד את האף שלו, הים נבקע לו יותר מהר. וקשה זיווג גם קריאת ים סוף, זה לא רק קריאת ים סוף, זה כל דבר, תוריד את האף. ולכן, מכאן צומחים כל הקלקולים, לכן הדרך הרמז, כמה זה בגימטריה למען נחדל מעושק ידינו? בגימטריה 878. שזה בדיוק הפסוק, מי יגיד לך כערום אתה? שזה בדיוק התולדה של החמאס. החמאס הראשון של הגזל בגן עדן. ועדיין, למרות כל חומרת הגזל, למרות כל מעשי החמאס, ראינו בתחילת השיעור שהציווי האלוקי השני הוא בגדר קריאה מחודשת. יש פה עניין נבואי חדש ביחס לנינווה, וגם אפילו מעושק ידינו אפשר לחזור בתשובה. אמנם, כפי שראינו בפסוק ה', הזכרנו בקצרה, שנפתח את זה יותר בפעם הבאה, זה לא בדיוק תשובה, זה יותר חרדה. הפחד הוא זה שמנהל את אנשי נינווה, ולא מדובר פה בתשובה של המלאכים בפרק א', אבל לתשובת נינווה אנחנו צריכים לייחס, להקדיש שיעור שלם, ועל זה נעשה אנחנו ננתח את התשובה של אנשי נינווה לפרטי פרטים בעזרת השם בשבוע הבא, ועד אז שנזכה לחזור בתשובה. אמן. בכל העניינים, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.